יום הדף ח' מתחילים בעזרת השם, 14 שורות מלמעלה, במילים נימה הנה תנאי. משה רבנו זכה לעשות פעם ראשונה בהיסטוריה את הפרה האדומה. אחריו עזרא הסופר, הוא עשה את הפרה השנייה בהיסטוריה. שמעון הצדיק זכה לעשות פעמיים. פרה אדומה, את הפרה השלישית והרביעית. אחריו יוחנן כהן גדול, גם כן עשה פעמיים פרה אדומה, את הפרה החמישית והשישית. את הפרה אדומה השביעית עשה אל יהואינאי, בן הקוף. ואת הפרה השמינית עשה חנמאל המצרי. הפרה האדומה האחרונה שנעשתה בהיסטוריה עד היום, עד זמן העברת השיעור, היה ישמעאל בן פיאבי כהן גדול. כמו שהרשימה הזאת מפורטת במסכת פרה, פרק ג' משנה ה'. מתי תהיה הפרה האדומה הבאה? כותב הרבינו בחיי, פרשת חוקת, שבעזרת השם, כשיבוא משיח צדקנו, הוא יביא את הפרה האדומה העשירית. בבית מקדש, בזמן בית שני, היו צנצנות של אפר פרה אדומה, מכמה סוגים. כמה שהתקופה מאוחרת יותר בהיסטוריה, בזמן בית שני, היו יותר ויותר צנצנות. למה? כי את האפר פרה אדומה של משה רבנו השתמשו ונשאר מזה עדיין. אחר כך כשעשה עזרא גם כן השתמר. יש מפרשים שסוברים שתמיד היו, השאירו קצת באפר פרה אדומה של כל הפרות שעשו עד אז. אז היו כמה צנצנות של כמה פרות. ובהקשר לזה מביאה הגמרא, הרי אנחנו ראינו ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. יש ביניהם ויכוח. הרי במקרה שיש, צריך להקריב קורבן ציבור. למשל יום הכיפורים. כהן גדול צריך להקריב את הקורבן ציבור, את הקורבנות של יום הכיפורים. והוא תמה הכהן גדול. אז אנחנו יודעים שבכל זאת אפשר להקריב, אם הוא תמה מת, אפשר להקריב קורבנות ציבור בתומת מת. השאלה היא, עד כמה צריך להתאמץ שהכהן גדול לא יתאמה תומת מת? דעה אחת אומרת, תומעה תחויה בציבור. זאת אומרת, תשתדל שלא יהיה מצב כזה שהכהן שמקריב את הקורבנות ציבור יהיה תמה, אבל אם הוא נתמע, אין ברירה, מקריבים קורבנות ציבור בתומעה. אבל דעה אחרת סוברת, תומעה הותרה בציבור. אני אפילו לא מנסה לשמור על הכהן בתהרה מתומת מת, כי גם אם הוא יהיה תמי מת, אין בעיה שהוא יקריב את הקורבנות ציבור שיש להם זמן מיוחד להקרבה שלהם, כמו קורבנות יום הכיפורים. אומרת הגמרא, נימה, אולי נאמר, הנה תנאי, אותם תנאים, רבי יהודה ורבי שמעון, שחולקים עם תומה רק נדחית בציבור, שהיא מותרת לגמרי בקורבן ציבור. הם חולקים באותו מחלוקת, כי הנה תנאי, לעניין זה שהיו מזים מאפר פרה אדומה, מכל הסוגים שהיו מאז משה רבנו. דתניא ברייתא, אחד זה בן כהן שאמור לשרוף את הפרה האדומה כדי להכין פרה אדומה נוספת. אז היו מפרישים אותו 7 ימים לפני שריפת הפרה מביתו ללשכה מיוחדת שעל פני הבירה בבית המקדש. אז בן הכהן הזה, במהלך 7 הימים הרי היו מזים עליו מאפר פרה אדומה, ובין זה, ואחד זה, גם הכהן גדול, שהיו מפרישים אותו 7 ימים לפני יום הכיפורים מביתו ללשכת פרהדרין בבית המקדש, ו7 ימים הוא היה שם והיו מזים עליו אפר פרה אדומה, שניהם היו זוכים שהיו מזים עליהם מהאפר של פרה אדומה, היו מזים עליהם כל יום משבעת ימי הפרישה, מכל אפר החטאות שהיו שם מזמן משה רבנו. זאת אומרת, היה יכול לזכות אותו כהן גדול, חוץ מזה שהוא כמובן הולך להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הוא זכה שמזים עליו אפר פרה אדומה מזמנו של משה רבנו. לא יאומן. ומזמנו של עזרא הסופר. ועוד שמעון הצדיק, יוחנן כהן גדול. ככה ככל שהזמן מאוחר יותר בהיסטוריה, הוא היה זוכה לקבל אפר פרה אדומה מכל סוג וסוג. הוא היה זוכה שעליו היו מזים מאפר פרה אדומה הזאת. אלה הם דברי רבי מאיר, שלפי דעתו, חוץ מההתרגשות הגדולה שלפי דעתו היו מזים מכל אפר ואפר, זאת אומרת גם מהאפר של משה רבנו, גם מהאפר של עזרא הסופר, לא יאומן כי סופר, חוץ מההתרגשות הגדולה הזאת, אבל יש כאן גם כן הלכה מאוד מאוד פשוטה, היו מזים עליו כל יום, הוא פורש שבעה ימים בבית מקדש, הוא קיבל טיפול אישי ומסור, כל יום היו נכנסים, מזים עליו מאפר פרה אדומה, בדרך כלל, בשביל לטהר אדם, לא צריך לעזות עליו כל יום. תמי מת, עליו הרי מזים אפר פרה אדומה. הוא תמי שבעה ימים. ביום השלישי לטהרתו, וביום השביעי לטהרתו, הוא בא שיעזו עליו אפר פרה אדומה, לא כל יום. אבל הכהן שאמור לשרוף פרה אדומה חדשה, והכהן גדול ערב יום הכיפורים, היו מזים עליו בשבעה ימים של הפרישה שהוא פרש לפני, כל יום מאפר פרה אדומה. זה דעתו של רבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא. כמו כל תמי מת שבא להתאר, שמזים עליו רק ביום השלישי והשביעי לטהרתו, ככה גם הם. אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי בלבד. תכף הגמרא תביא הסבר לדעתו של רבי מאיר שהיו מזים כל יום, ולדעתו של רבי יוסי שהיו מזים רק בשלישי ושביעי. כאן מובאת דעה שלישית, שאת הדעה הזאת אחר כך הגמרא תבאר. בהמשך, אחרי שיבארו את הדעות של רבי מאיר ורבי יוסי, בסוף הגמרא גם תבאר את דעתו של רבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, כהן השורף את הפרה, אותו כהן שיחדו אותו לשרוף פרה אדומה חדשה שרצו לעשות, הוא היו מזים עליו באמת כל יום ויום מהשבעה ימים שהוא היה פורש. אבל כהן גדול ביום הכיפורים, לא, אין מזין עליו אלא כמו שמזים על כל תמי מת. יש לנו ספק אולי תמי מת, מספיק שמזים עליו שלישי ושביעי, ביום השלישי לפרישה וביום השביעי. עכשיו, קודם כל אנחנו צריכים לברר את שתי הדעות המובילות. קודם כל, דעתו של רבי מאיר שמזים כל יום ויום אפר פרה אדומה על הכהן, על הכהן ששורף את הפרה אדומה ועל הכהן הגדול שבא לעבוד ביום הכיפורים. ומצד שני, יש דעתו של רבי יוסי שמזים עליהם רק ביום השלישי וביום השביעי לפרישתם. במה הוויכוח? במה הם נחלקו? מה אליו בהקה מפליגה וכלו בזה הוויכוח ביניהם? דרבי מאיר סבר, תומעה, זה שמקריבים קורבן ציבור בתומה, זה בדוחק. אם אין ברירה, ממש לא הצלחנו למנוע את המציאות הזאת. תומה דחויה היא בציבור. בדוחק אנחנו מתירים בתומעת מת להקריב קורבן ציבור. לכן אנחנו עושים את כל המאמצים בעולם להיות בטוחים שהכהן גדול הזה שהולך לעבוד עכשיו ביום הכיפורים לא יהיה תמי מת. אני מזה עליו כל יום, כל יום, כל יום אפר פרה אדומה בשביל שבטוח הוא לא יהיה תמי מת. עכשיו, למה לא מספיק שתזה עליו ביום השלישי וביום השביעי? כי מי אמר לך שזה יום השלישי ויום השביעי שלא? האדם שהוא תמי מת והוא בא להתאר, אז אתה יודע מתי הוא נטמע. אז אתה גם יודע מתי היום השלישי לתומתו ומתי היום השביעי לתומתו. אבל אותו כהן גדול יכול להיות שהוא נטמע יומיים לפני. יכול להיות שהוא נטמע יומיים לפני שהוא פרש. אנחנו רק, יש ספק אולי הוא נטמע בתומת מת. אם אתה לא יודע אם הוא נטמע או לא, אז אתה בטח לא יודע מתי הוא נטמע. אולי נטמע יומיים קודם, ואז היום הראשון שנכנס ללשכת פרהדרין, אולי היום, זה היום השלישי כבר לטהרתו, אז אתה מזה עליו ביום הראשון, אחר כך ביום השני, שוב פעם. אולי היום זה היום השני לטהרתו, אולי היום, סליחה, אולי הוא נטמע יום אחד קודם, ואז יש את היום שהוא נטמע, היום הראשון שהוא בלשכת פרהדרין, והיום השני שהוא בלשכת פרהדרין, אולי היום זה היום השלישי. וככה, כשמגיע היום השלישי שהוא בלשכת פרדרין, אולי הוא נטמע בדיוק באותו יום שנכנס ללשכת פרדרין לפני שהוא נכנס, ועכשיו היום השלישי זה היום השלישי לטהרתו. וככה גם השלוש ימים האחרונים. היום החמישי יכול להיות שהוא היום הראשון לזמן שהוא היה בלשכת פרדרין היה בעצם שלישי לטהרתו. אז יש לנו את היום הראשון, זה היה שלישי. היום השני זה רביעי. יום השלישי זה חמישי. יום רביעי זה שישי, ועכשיו ביום החמישי זה שביעי לטהרתו. וכן על זה הדרך. אם היום השני לפרישה היה בעצם שלישי לטהרתו, אז יוצא אם כן שהיום השישי זה היה בעצם היום השביעי שלו, ואם היום השלישי לזמן שהוא שוהה פה בלשכת פרדרין זה היה היום השלישי לטהרתו, אז היום השביעי זה יום שביעי לטהרתו. לכן כל יום צריך לעזות עליו, כי אולי היום זה יום השלישי, ואולי היום זה יום השביעי. השלושה ימים הראשונים אולי זה יום השלישי, שלושה ימים האחרונים אולי זה יום השביעי. בהמשך הגמרא תשאל, ומה עם היום הרביעי? היום הרביעי הוא ודאי לא היום השלישי ולא היום השביעי. הגמרא באמת תגיד שביום הרביעי באמת לא היו מזים עליו, אפר פרה אדומה. ורבי יוסי לעומת זאת סבר, לא צריך כל כך להחמיר. מה אתה אומר, אולי היום זה לא היום השלישי? אולי היום זה לא היום השביעי? תומה היתרי בציבור. מותר, גם אם הוא תמה מת, מותר לו לעבוד בבית המקדש. זה כל שם קורבנות ציבור שחייבים להקריב אותם דווקא באותו יום, ביום הכיפורים. אז אולי בזה באמת הוויכוח. למה רבי מאיר אומר שיעזו עליו כל יום ויום אפר פרה אדומה על אותו כהן? כי תומת מת, היא רק תחויה. אבל אנחנו צריכים להשתדל שלא נגיע למצב כזה שכהן גדול תמה מת יעשה קורבנות ציבור. לעומת זאת רבי מאיר אומר, זה רבי מאיר, לעומת זאת רבי יוסי אומר, מה הבעיה? אם הוא תמה מת, מבחינתנו הוא טהור לעניין קורבן ציבור. אז לא צריך לעזות עליו כל יום, נזה עליו שלישי ושביעי. שואלת הגמרנו, אז למה בכלל לעזות שלישי ושביעי? ותסברה, אם כך אתה סובר, וכי ככה אפשר לסבור שלפי רבי יוסי, מותר לכתחילה לתמי מת להקריב קורבן ציבור אם יש זמן קבוע להקרבה שלו. אי סבר רבי יוסי יתרי בציבור, אז זה הכלל למה לי? בשביל מה בכלל צריך לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי לפרישה? אלא, חייבים להסביר אחרת. דקולה אלמה, הניתנאי, כל אחד מתוך שתי התנאים האלה שאנחנו עליהם מדברים, גם רבי יוסי וגם רבי מאיר, שניהם מסכימים. סברי, תומה, היא רק דחויה היא בציבור. תעשה את כל ההשתדלויות שבעולם, שהכהן גדול לא יהיה תמי מת, בדיוק ביום הגדול הזה, של יום הכיפורים. כי רק בדוחק אנחנו נתיר לו לעשות את העבודה, למרות שהוא תמי מת, בקורבן ציבור. אז למה לפי רבי מאיר מזים כל יום, ולפי רבי יוסי מספיק ביום השלישי והשביעי לפרישה? ואחר, באקה מפלגי. בזה הוויכוח. ויכוח הלכתי פשוט. יש לנו ספק, אולי הכהן גדול הזה תמי מת? טוב, האם אני יכול לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי וזהו? הרי יכול להיות שבכלל היום השלישי לפרישתו זה לא היום השלישי לטהרתו, יכול להיות שנתמה יומיים קודם, ואז היום הראשון לפרישה זה יום שלישי אצלו, לטהרתו. האם אפשר לעזות עליו איפה פרה אדומה, כשזה לא באמת היום השלישי לטהרתו, אלא סתם אתה מזה, אתה מחליט מתי מתחיל היום הראשון, ביום שהוא נכנס לפה ללשכת פרהדרין, ואז יום שלישי ושביעי אתה מזה עליו, אתה יכול לעזות עליו בזמנים כאלה, לא צריך לפחות להשתדל לעזות עליו בזמן שהוא ייתכן שזה באמת שלישי לטהרתו, שזה שביעי לטהרתו, שעכשיו זה שלושה ימים אחרי שהוא נטמע בפועל, וזה הוויכוח. האם אני צריך לעזות עליו בזמן, להשתדל לפחות שזה יהיה הזמן, או לא? אני צריך לדאוג שלא יהיה הפרש של ארבעה ימים בין המנה הראשונה של ההזעה למנה השנייה. אני צריך שיהיה הזעה ביום אחד, תוך פחות מארבעה ימים יהיה עוד פעם הזעה. אז אתה יכול לעשות את זה הזעה שלישי ושביעי, למרות שזה בטוח לא, יכול מאוד להיות שזה לא השלישי ושביעי לטהרתו, לא משנה, העיקר שיהיה לו הזעה פעמיים בהפרש של פחות מארבעה ימים. וזה הוויכוח. רבי מאיר סבר, אמרינן, שאדם תמה, למשל תמי מת, מתי הוא צריך לטבול? ביום השביעי. ואם הוא יטבול ביום השמיני, מה תעשה? יש מצווה שהוא יטבול דווקא ביום השביעי? אדם תמי שרץ, צריך לטבול באותו יום. הוא רוצה לטבול מחר. בדיוק הוא הולך לכיוון של המקווה, הוא רוצה מחר לטבול. האם יש מצווה שיטבול דווקא היום? האם טבילה בזמנה היא מצווה? יש איזה ויכוח. עכשיו, יש היקש בין טבילה, שאדם תמי טובל במקווה בשביל להתאר, לבין הזעה אפר פרה אדומה. באותו פסוק שממנו לומדים שיש מצווה לטבול דווקא באותו יום שבו מסתיימת הטומאה ואפשר כבר להתאר בו, שהפסוק אומר, ויזה הטהור על הטמא, דיינו מזים אפר פרה אדומה על אדם טמא מת, באיזה ימים? ביום השלישי לטהרתו של הטמא מת וגם ביום השביעי. בסדר? אז מה יקרה ביום השביעי? מתארים עם אפר פרה אדומה את התמי מת. הפסוק מוסיף עוד 3 מילים. וחיתאו ביום השביעי. זה מיותר. הרי אמרת שמזים עליו גם ביום השביעי. דורשים מזה שיש מצווה אותו תמי מת שיתבול ביום השביעי. תבילה בזמן המצווה. עכשיו בסמוך כתוב וחיבס בגדיו ורחץ במים. יש עקש בין ההזעה של אפר פרה אדומה לתבילה. כמו שתבילה בזמנה מצווה, ככה גם הזעה של אפר פרה אדומה בזמנה מצווה. כך סובר רבי מאיר. לכן, אני לא יודע מתי זה השלישי ליום שהוא נטמע בו באמת, מתי זה השביעי, לא יודע. מספק אני מזה עליו כל יום, בשלושה ימים הראשונים שמה זה היום השלישי, בשלושה ימים האחרונים שמה זה היום השביעי. רבי יוסי סבר, לא אמרינן תבילה בזמנה מצווה. אני לא מקבל את ההיקש הזה. במסכת קידושין דף ס"ב עמוד א' דורשים דרשה אחרת מהפסוק וחיתו ביום השביעי. זאת אומרת, הוא לא סובר בכלל שיש כזה מושג שיש מצווה לטבול דווקא באותו יום שבה בן אדם יכול להתאר. זאת אומרת, מהזמן הזה שהסתיימו ימי הטומאה, כל יום אתה יכול להתאר את עצמך. אתה רוצה להתאר את עצמך באותו יום, תתאר. רוצה מחר? יכול גם מחר. אין מצווה מיוחדת לטבול דווקא באותו יום. לכן, אני צריך לעזות על אותו אדם שייתכן שהוא תמי מת, הוא פה כהן גדול, חבות ביום הכיפורים, אני מזה עליו ביום השלישי וביום השביעי. אם הוא נטמע יום לפני שהוא נכנס לפה, אז עכשיו זה יום השלישי והיום השביעי שלו. אם הוא נטמע קודם, בסדר, אז לא יזו עליו עד היום. אז עכשיו מזים עליו שלישי, שביעי, נגמר הסיפור, לא צריך דווקא לעזות עליו באותו יום. זה דעתו של רבי יוסי. שואת הגמרא, מה? לפי רבי יוסי אין מצווה לטבול באותו יום שאפשר לטבול? בהזדמנות הראשונה? וסבר רבי יוסי לא אמרינן תבילה בזמנה מצווה? והתניא, ברייתא. אחד שכתבו על השם שלו, שם השם. כתבו על היד שלו, על בשרו, שם השם. י' ק' ו' ק' למשל. יש עליו שם השם. אסור למחוק שם השם. פסוק אומר, על העבודה זרה, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, מארץ ישראל. ובסמוך מיד כותבת התורה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אל תאבדו את שמו כביכול של הקדוש ברוך הוא. לא למחוק שם השם. דרך אגב, מסבירים לפי זה, עשרת הדיברות, ישנם 10 מצוות. מצווה היחידה שכתוב, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, זה לגבי אדם שנשבע בשם השם לשווא, לחינם. שואלים למה בדיוק כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מנקה. חוץ מזה, למה באמת הוא לא מנקה? הרי אם אדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה את החטא, אלא הרי כל מעשיך בספר נכתבים. כשאדם עושה מצוות, כותבים שעושה מצווה. לומד תורה, כותבים שהוא למד תורה, כותבים גם את מה שהוא למד. אם האדם חלילה וחס נשבע לשווא בשם השם, אז כותבים שביום פלוני הוא נשבע בשם השם, כותבים את השם השם, לשווא. ואז כשהוא חוזר בתשובה, אי אפשר למחוק את השם השם, כי אסור הרי למחוק שם שמיים. אז לכן מסבירים לפי זה, לא ינקה השם, אפילו אם אדם חוזר בתשובה, אי אפשר לנקות את אשר יישא את שמו לשווא. עד כדי כך צריך לשמר, לא להזכיר שם שמיים לבטלה. בכל אופן, יש איסור למחוק שם השם. אם האדם עכשיו צריך ללכת לטבול, והדיו שאיתו כתבו את שם השם על בשרו, הוא לא כל כך חזק. ואם האדם יטבול, יכול להיות שמהזרם של המים, השם השם ימחק. אז יש לו אפשרות ללכת ולקחת איזשהו סיב, איזשהו עשב, או איזשהו דבק, או לא יודע מה בזמננו, ולשים על אותו שם השם, כדי שזה לא ימחק במקווה. דבק אולי לא, כי זה חציצה, אבל ייקח איזה משהו שהוא לא חציצה, איזשהו עשב ככה, קצת גמיש, ואז לא ימחק שם השם. אבל אם אין לו כרגע כזה סיב, מה דעתך? שיחכה. כשיהיה לו עשב, אז הוא ישים על השם, ויתבול כדי שהשם לא ימחק. או שאני אומר, יחכה. תבילה בזמנה מצווה, הוא לא יכול לחכות יום אחד, הוא צריך לטבול היום, אז אם אין לו עשב, שיטבול ככה. זה בדיוק הוויכוח כאן. הרי שהיה שם שמיים כתוב על בשרו, והוא צריך לטבול, כי הוא צריך לתאר. הרי זה לא ירחץ, לא יטבול, שם השם ימחק, ולא יסוך את עצמו בשמן, ולא יעמוד במקום התינופת, מקום שהוא לא ראוי לשים שם שם שמיים, לא יעמוד שם, כי עליו יש שם שמיים. נזדמנה לו תבילה של מצווה, התורה כותבת שבן אדם שבמצב שלו צריך לטבול, הוא צריך לתאר, קורך עליו גמי, כדי שהשם לא ימחק, ואז תובל. לדעת תנא הראשון. רבי יוסי אומר, לא, 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 אין זמן. יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף בידיו, וקיים עלן במסכת שבת בהירות הוויכוח ביניהם, שמתווכחים בטבילה בזמנה מצווה כמפלגי. האם מצווה לטבול באותו יום או לא? לתנא קמא סבר, תשים גמי. אבל אין לי. אז תחכה למחר, תטבול. לא אמרינן טבילה בזמנה מצווה. רבי יוסי אומר, אל תחכה רגע. אמרינן טבילה בזמנה מצווה. אם אין לך היום גמי, אז תטבול בלי גמי. אז רואים מפה שלפי רבי יוסי, טבילה בזמנה מצווה. אם טבילה בזמנה מצווה, אז איך רבי יוסי אומר שאותו, הרי מקישים טבילה לעזה של אפר פרה אדומה. אז גם לעזות אפר פרה אדומה צריך בזמנו. אז למה לפי רבי יוסי מזים על אותו כהן גדול בשבעת ימי הפרישה? ביום השלישי והשביעי למה? לפרישה שלו? מי אמר לך שזה היום השלישי והשביעי לטהרתו? אולי הוא נטמע באמת יומיים קודם? אולי אצלו היום השלישי זה היום הראשון שהוא נכנס פה לבית המקדש, ללשכת פרדרין. תזה עליו היום, ביום הראשון. אולי הוא נטמע יום קודם, ואז היום השלישי שלו זה ביום השני שהוא נכנס פה ללשכת פרדרין וכו'. למה אתה מזה עליו רק שלישי ושביעי? נהג מרא, אלא, הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, זה לא האם אומרים טבילה בזמנה מצווה או לא. כי רבי יוסי בוודאי אומר טבילה בזמנה מצווה. אלא, דכולה אלמה, לאן נתנאי, שני התנאים האלה, רבי מאיר ורבי יוסי, שניהם מסכימים, אמרינן טבילה בזמנה מצווה. יש מצווה לטבול כשהזמן של הטבילה. צריך לטבול ביום השביעי, שיטבול דווקא ביום השביעי. צריך לטבול, ולא יחכה ליום אחר כך. ואחר הבא כמפלגי, הוויכוח של ביניהם הוא, לגבי האם גם הזעה בזמנה מצווה או לא. האם לומדים את ההיקש בין הזעה של אפר פרה אדומה לטבילה? טבילה צריך דווקא בזמן. באותו זמן של היום הראשון של התארה. אבל לעזות אפר פרה אדומה, לא. כי לא, יש ויכוח האם מקישים את ההזעה של אפר פרה אדומה לטבילה. ואם נקיש הזעה לטבילה, אז גם הזעה בזמנה מצווה. זה דעתו של רבי מאיר. אך הבא כמפלגל, רבי מאיר סבר, מקשין, אני אשקש בין הזעה לטבילה. אז לכן, אני לא יודע מתי צריך לעזות עליו, כי אני לא יודע אם... מתי הוא נטמע? למת אם הוא נטמע. אז לכן כל יום ויום, אני מזה עליו, אולי היום זה השלישי או השביעי. רבי יוסי סבר, נכון, טבילה בזמנה מצווה, אני מסכים, אבל לא מקשין הנזעה בלי טבילה, מה זה קשור להזעה של אפר פרה אדומה? זה לא חייב להיות דווקא בזמנו, אפשר לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי. העיקר שיש הפרש של פחות מ-4 ימים ביניהם, ואז גם אם הוא היה טמאמת, הוא נטהר. טוב, אז הדעה של רבי מאיר, למה הוא סובר שמזים כל יום ויום, גם על הכהן ששורף את פרה אדומה, וגם על הכהן גדול בערב יום הכיפורים, אנחנו מבינים מצוין, למה מזים כל יום ויום, כי הזעה בזמן המצווה, וכל יום יש ספק, אולי היום זה או היום השלישי או היום השביעי, שאז מצווה לעזות מאפר פרה אדומה ולתאר. רבי יוסי סובר, לא, הזעה בזמנה היא לא מצווה, לכן אתה מזה עליו ביום השלישי וביום השביעי, ואז בין כך ובין כך, בין אם הוא היה צריך לעזות קודם, בין אם הוא צריך לעזות עכשיו, בכל מקרה הוא נהיה טהור. ויש דעה שלישית בברייתא, רבי חנינא סגן הכהנים, אמרנו שאחרי שנבאר את רבי מאיר ורבי יוסי, נצטרך לבאר גם את דעתו. נשאלת השאלה, מה הוא אומר? אדם שבא לשרוף את פרה אדומה, הוא מזים עליו כל יום ויום משבעת הימים של הפרישה שלו. לעומת זאת, כהן גדול ערב יום הכיפורים, מזים עליו רק ביום השלישי וביום השביעי. מה ההבדל? רבי חנינא סגן הכהנים, אם מקיש הזעה לטבילה, אם כמו שטבילה בזמנה מצווה, גם הזהה מאפר פרה אדומה, יש מצווה שזה יהיה דווקא באותו יום, אז אפילו כהן ביום הכיפורים, נמי, שיעזו עליו כל יום, כי כל יום יכול להיות שזה היום השלישי, יכול להיות שזה היום השביעי, אז נזה עליו כל יום, נעשה את ההשתדלות הכי גדולה, להיות בטוחים שיזנו עליו בכל יום, שיכול להיות שהיום זה או היום השלישי או היום השביעי. והיא לא מקיש הזעה לטבילה, אם לפי דעתו לא חייבים לעזות דווקא בזמן, כי רק טבילה בזמן המצווה והזעה לא, אז למה גבי כהן השורף את הפרה האדומה, אתה כן אומר שצריך לעזות עליו כל יום, אפילו כהן השורף את הפרה, נמי לא, שלא יצטרכו לעזות עליו כל יום מהשבעה ימים. תרץ את הגמרא, לעולם לא מקיש. באמת, לפי דעתו של רבי חנינא סגן הכהנים, הוא סובר כמו דעתו של רבי יוסי. הזעה בזמנה, זה לא מצווה, אתה לא חייב לעזות דווקא באמת ביום השלישי, לדעת, היום הוא נטמע באמת, בדיוק ביום השלישי אתה מזה עליו, ואם תזה עליו ביום הרביעי גם טוב, תזה עליו ביום החמישי גם טוב. העיקר תדאג שיהיה הפרש של פחות מ-4 ימים בין ההזעה של הראשונה להזעה השנייה. אבל, שיהיה הזעה של 4 ימים בערך, כן? אבל, שכן, ההזעה תהיה בהפרש של בערך 4 ימים בין ההזעה הקודמת להזעה של האחריה, שזה הפרש כמו בין השלישי לשביעי. זה מה שאתה צריך לשים לב. אתה שואל אותי, למה זה שלך לשרוף את הפרה האדומה, אני מזה כל יום מהשבעה ימים? זו השאלה היחידה שלך על פרה אדומה? פרה אדומה, הרי יש חבילה שלמה של חומרות, הפלגות של טהרה, מה זה? היו ילדים שהיו נולדים בשכונה מיוחדת שלא שייך שיש שם טומאה. כמו שמובא, הגמרא מביאה את זה במסכת סוכה, ודיברנו על זה ליל, מסכת פסחים. היו עושים, כשהיו צריכים ללכת לשאוב מים מהשילוח, קודם כל היו לוקחים כלים שלא מקבלים טומאה, כלי אבן, כלי גללים. בדרך הם היו על גבי שברים שור שבטוח לא אי אפשר להתכופף, אותם ילדים שבאו לשאוב את המים בשביל אפר פרה אדומה. כשבאו לשרוף פרה אדומה, היו עושים גשר מיוחד מהעזרה עד הר הזיתים, כדי שאלה שלוקחים את הפרה אדומה לא יתאמו. מה זה הפלגות לא רגילות שהיה בפרה אדומה? אז אחד מההפלגות, אומר רבי חנינא, סגן הכהנים, אתה יודע מה עשו? מעלה באלמה, כהן שרף את הפרה, שהיו מזים עליו כל יום ויום. בשביל מעלה מיוחדת. למה באמת כל כך הרבה הפליגו בתארם של פרה אדומה? כיוון שהיה ויכוח בין חכמים לבין הצדוקים. האם בשביל לשרוף את פרה אדומה צריך כהן טהור לגמרי, או שמספיק שהכהן טבל ביום שהוא צריך לטבול, והוא ממתין שיהיה ערב, כי הרי אדם שנטמע, יש שני שלבים עד שהוא נטהר לגמרי. שלב ראשון שהוא טובל, שלב שני שנהיה ערב. ברוב הטומאות, חלק גדול מהטומאות. אז לפי דעת הצדוקים, היו צריכים להמתין שיהיה ערב. לפי דעת חכמים לא צריך שימתינו עד שיהיה ערב. אז כדי להוציא מליבם של צדוקים, היו בכוונה מטמאים את אותו כהן ששורף את הפרה האדומה. היו מטמאים אותו ונותנים לו לטבול באותו יום, ואז הוא היה שורף את הפרה האדומה, שהוא יישאר רק אחרי השלב הראשון לטהרתו, ולא יחכה עד שיהיה ערב, כדי להוכיח שלא צריך לחכות עד שיהיה ערב. זה שלא יבואו לזלזל בפרה אדומה. אתה רואה, הבן אדם הזה, תימו אותו בשביל שעשה את פרה אדומה, אנשים יחשבו שאפשר לזלזל בתארה של אלה שעושים את הפרה אדומה. בשביל זה, בשאר הדברים האחרים, החמירו מאוד כמה שאפשר בתארת אלה שעושים את הפרה אדומה. לכן, זה ששורף את הפרה אדומה, חלק מההפלגות של התארה, היו מזים עליו כל יום ויום מהשבעה ימים שהוא פרש ללשכה מיוחדת בבית המקדש, בעלה באלמה. אומרת הגמרא, כמה נזלה, כמו מי מבין התנאים שהזכרנו, הולך עד איתנו רבנן, הברייתא הזאת, הברייתא כותבת, אין שום הבדל בין הכהן השורף את הפרה, לבין הכהן גדול ביום הכיפורים, שהוא פורש שבעה ימים לפני יום הכיפורים, אלא שזה הכהן גדול שפורש לפני יום הכיפורים, פרישתו לקדושה, הוא נכנס למחנה שכינה, בשביל זה הוא פורש. באותו זמן שהוא בלשכת פרדרין, אחיו הכהנים נוגעים בו, אין עניין שהוא יהיה פרוש, אף אחד לא נוגע בו. לעומת זאת, וזה, אותו כהן ששורף את הפרה האדומה, פרישתו להפלגת טהרה. לכן החמירו בו יותר. ואין אחיו הכהנים נוגעים בו באותו זמן. עוד הפלגת טהרה. כמן. כמו מי נאמרה הברייתא הזאת. או כרבי מאיר או כרבי יוסי. רק לפי דעתם זה ההבדל היחיד שיש בין כהן גדול ערב יום הכיפורים לכהן השורף את הפרה אדומה. כדי רבי חנינא סגן הכהנים, לפי דעתו יש עוד הבדל ביניהם. האי קנה מיהי, יש גם את ההבדל הזה, שעל כהן ששורף את הפרה היו מזים כל יום מהשבעה ימים, אפר פרה אדומה. ועל הכהן גדול ערב יום הכיפורים היו מזים רק ביום השלישי והשביעי, לפי דעתו של רבי חנינא סגן הכהנים. אמרנו שלפי דעתו של רבי יוסי, היו מזים על הכהן גדול ערב יום הכיפורים. כל יום מהשבעה ימים, אפר פרה אדומה. למה? אולי זה יום השלישי היום, אולי זה יום השביעי היום. אז הגמרא מיד שואלת מה שדיברנו על זה קודם. השלושה ימים הראשונים, כל יום, יכול להיות שהיום זה יום השלישי לטומאתו, יכול להיות שהכהן נטמע באותו יום שהוא, לפני שהוא נכנס לפרישה, של שבעה ימים באותו יום הוא נטמע טומאת מת, אולי הוא הלך על איזה קבר או משהו, אתה לא יודע. אז יכול להיות שהוא נטמע. אז אם הוא נטמע היום, אז צריך לעזות עליו ביום השלישי וביום השביעי לפרישתו. אם הוא נטמע אתמול, יום קודם, אז צריך לעזות עליו ביום השני וביום השישי. אם הוא נטמע שלשום, אז צריך לעזות עליו ביום הראשון וביום החמישי. אבל למה לעזות עליו ביום הרביעי? אם הוא נטמע לפני שלשום, אז ביום השלישי לא יכלו לעזות עליו, כי הוא עדיין לא היה פה. אז בכל מקרה, את הפעם הראשונה שאתה תזה עליו יהיה ביום הראשון לפרישתו, אז עוד פעם יש לך את הראשון ואת החמישי. הראשון זה יום שלישי לתארתו, ויום החמישי יהיה יום שביעי לתארתו. למה צריך לעזות ביום החמישי? למה צריך לעזות ביום הרביעי? סליחה. ביום הרביעי בעצם זה יום שבטוח הוא לא יום השלישי ולא יום השביעי. וזה מה שהגמרא עכשיו מפרטת. מתקיף לרבי יוסי ברבי חנינה. בשלם היום הראשון של הפרישה מזים עליו, שמה היום? זה היום השלישי לתומתו. אז עכשיו צריך לעזות עליו שלישי. וכן, ביום השני לפרישה, שמה היום זה היום השלישי לתומתו. וכן ביום השלישי, שמה היום זה היום השלישי לתומתו. זה שלושה ימים הראשונים, וכן שלושה ימים האחרונים. חמישי, שישי, שביעי. ביום החמישי של הפרישה, שמה היום זה היום השביעי לתארתו. אם היום הראשון היה שלישי, אם היום הראשון היה שלישי, אז היום החמישי הוא היום השביעי, כן? אם היום הראשון לפרישה היה היום השלישי, אז היום השני היה היום הרביעי, היום השלישי היה היום החמישי, היום הרביעי היה היום השישי, היום החמישי היום השביעי, כן? היום השישי שם השביעי, גם היום השישי יכול להיות שהיום זה היום השביעי, גם היום השביעי יכול להיות שהיום זה היום השביעי. בקיצור, השלושה ימים הראשונים כל יום יכול להיות שזה יום השלישי לתומתו, והשלושה ימים האחרונים כל יום יכול להיות שזה היום היום השביעי לתומתו. אבל אל הרביעי, לפרישה, למה לי הזה הכלל? למה בכלל צריך לעזות עליו? לא בשלישי כלי סיפוקי. אין סיכוי שזה יום השלישי לתומתו, כי הרי הוא פרש ביום הראשון. אז היום הרביעי לא יכול להיות שזה יום שלישי לתומתו, כי הרי הוא היה פה בבית המקדש, הוא לא נטמע פה בבית המקדש. זה יום הרביעי, זה ודאי לא יום שלישי לתומתו. ולא בשביעי כלי סיפוקי. לא יכול להיות שיום הרביעי זה יום השביעי לתומתו. למה? כי אם כן יוצא שיום השלישי לתומתו היה יום לפני שהוא פרש. אז לא יזו עליו ביום השלישי. מה עוזר לעזות עליו ביום השביעי? בלי הזעת שלישי, אין לזה שום תועלת. אומרת הגמרא נכון, באמת ביום הרביעי לא יזו עליו. אבל כתוב פה כל יום. אומרת הגמרא, לתעמיך, הזעה כל שבעה מעיקה, וכי יכול להיות שיזו עליו באמת כל יום? הרי בשבעה ימים בטוח יש שבת, בתוך שבעה ימים. והקיימלן, דהזעה שבות ואינה דוחת השבת. הרי אנחנו יודעים שההזעה, אפילו שזה רק מצווה, רק איסור מדרבנן לעשות את זה בשבת, בכל זאת אסור לעזות אפר פרה אדומה בשבת. נראה כמו שהוא מתקן את האדם. הוא מתאר אותו, זה כאילו מתקן אותו. זה אסור רק מדרבנן. וזה לא דוחה שבת בכל אופן, למרות שזה אסור רק מדרבנן. אז אם כן, איך ייתכן שמזים עליו כל שבעה ימים? הרי בשבת אסור לעזות עליו. אלא מה יתלך למימר? שבעה לבר משבת. אלא מה אתה חייב לומר? שבעה ימים מזים עליו אפר פרה אדומה חוץ משבת. הכנה משבעה לבר מרביעי, אותו דבר. אתה הרי חייב להגיד שלא מזים עליו באמת כל יום מהשבעה ימים, כי הרי בשבת לא מזים עליו. אז גם ביום רביעי לא מזים עליו. מה שכתוב שבעה ימים זה חוץ מיום רביעי. אומרת הגמרא, אמר רבא, אולי נעשה שהיום הרביעי יצא בדיוק בשבת, ואז יזו עליו שישה ימים. והיום שלא מזים עליו יהיה בדיוק שבת. לא תמיד זה תלוי בנו. יום הכיפורים, אנחנו לא יכולים להחליט באיזה יום הוא יהיה. יום כיפורים, יש זמן מסוים מתי הוא, ושבעה ימים לפני זה צריך הכהן גדול לפרוש. אז אנחנו לא יכולים לכוון שהוא יפרוש שבעה ימים, ויצא שיום הרביעי יהיה בדיוק שבת. לכן, אמר רב העיל, כך כהן גדול ביום הכיפורים, זה לא בדידן טל ימילתא, זה לא תלוי בנו באיזה יום יהיה יום כיפור, אז אנחנו לא יכולים להחליט מתי הוא מתחיל לפרוש שבעה ימים, אלא בקביע דיארחא טל ימילתא, זה תלוי לפי קביעת החודשים, מתי יהיה ראש חודש תשרי, לפי זה ידעו מתי זה י' בתשרי, שזה יום הכיפורים. ולכן, בצום גדליה, בתלתא בתשרי, בא אלף רושי, זה צריך להיות היום הראשון של הפרישה שלו, הוא פורש בג' תשרי, ד' תשרי, א' תשרי, ו' תשרי, ז' תשרי, ח' תשרי וט' תשרי, ואז בי' תשרי, שזה יום הכיפורים, הוא כבר יכול לעבוד. כל אימת דמיטרמי תלתא בתשרי מפרישינן לי. מתי שיוצא ג' תשרי, אז הוא מתחיל את הימי פרישה שלו שבעה ימים. זה יכול לצאת ששבת היא לא תהיה ביום רביעי לפי זה, זה יכול להיות שזה יצא ביום אחר. אבל כהן השורף את הפרה, מתי הוא הולך לשרוף את הפרה האדומה? אין איזה תאריך שאז הוא חייב לשרוף את הפרה האדומה. בדידן טל ימילת, אנחנו יכולים להחליט, זה תלוי בנו איזה יום הוא ישרוף את הפרה האדומה. מפרישין אין להם ברביעי בשבת. יום רביעי, אנחנו מחשבים שזה יהיה היום הראשון של פרישתו. יום חמישי, זה יום השני לפרישתו. יום שישי זה יום שלישי לפרישתו, ושבת יוצא היום הרביעי לפרישתו, כי היחיד נתרא מרביעי שלו בשבת, ואז רק הזעה אחת הוא יפסיד מתוך השבע הזעות, כי זה גם שבת וגם היום הרביעי ביחד. את הכהן גדול היום מפרישים שבעה ימים לפני יום הכיפורים, פתחנו את המסכת שלנו ללשכה שנקראת לשכת פרהדרין וכולי. מה זה לשכת פרהדרין בכלל? פרהדרין זה פקידים זוטרים, פקידים פשוטים. תניה ברייתא, רבי יהודה, וכי לשכת פרהדרין הייתה? ככה אתה קורא ללשכה של הכהן גדול, פרהדרין, פקידים? לשכת בלבטי הייתה. בלבטי הכוונה שרים חשובים, הייתה נקראת לשכת שרים. כך באמת היה השם שלה. אלא, בזמנו של שמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול כשר, אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך המסכת, כמה דברים נפלאים היו בזמנו של שמעון הצדיק, ניסים גדולים. אז בתחילה באותם זמנים היו קוראים אותה לשכת בלבטי. זה לשכה של שרים חשובים, של שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול. אבל אחרי זה, בימי בית שני, הגיעו כהנים שבשביל ממון היו משלמים כסף. הרי אז, בסוף בית שני, כבר שלטו כל מיני כאלה שהיו ממונים מטעם מלכות רומי, שהם היו שולטים על ארץ ישראל, והיו משלמים להם כסף, והם היו יכולים להחליט מי היה הכהן הגדול. אז אנשים היו פשוט משחדים אותם, את הנציב, היה נציב רומי בארץ ישראל, הם משחדים את הנציב של רומי, שהוא ממונה על ארץ ישראל, והוא היה מחליט מי יהיה כהן גדול. אז היו נותנים עליו ממון לכהונה, והם לא היו כהנים ראויים. ומכיוון שהם לא היו ראויים, נכנסו לקודש הקודשים, הם לא הוציאו שנתם. לא נשארו לחיות יותר משנה מאז. אז כל פעם, אז לא היה כהן גדול אחד שהחזיק שנה שלמה. אז כל פחות משנה החליפו כבר כהן גדול. מחליפים אותם כל 12 חודש. עכשיו, כל כהן היה גבטן. היה משלם כסף כדי שהוא יהיה כהן גדול. ואחרי זה, כשהוא היה מגיע ללשכה, הוא היה אומר, מה, הלשכה כזאת? אני צריך להראות שהלשכה הזאת היא מיוחדת משלי. אז היה שובר את הלשכה של הכהן הקודם, והיה בונה לשכה מיוחדת שהיא תהיה נקראת על שמו. הלשכה יותר יפה. אבל מה היה יוצא? שהחליפו לשכה, כל פעם היו בונים לשכה חדשה. כמו פקידים, זוטרים שמתחלפים כל הזמן. כפרהדרין הללו שמחליפים אותם כל 12 חודש. לפי כך היו קוראים אותה לשכה, לשכת פרהדרין. עוד נושא שקשור לאותם פקידי המלך, אותם פרהדרין. אנחנו יודעים שכשאדם קונה תבואה או פירות, מאחד שלא נאמן על המעשר, אז הפירות האלה נקראים דמי. ספק איסרו אותם, ספק לא איסרו אותם. וחכמים תקנו שצריך להחמיר ולהפריש מעשרות פעם נוספת. בתורת ספק, אולי ההוא שלא נאמן על המעשרות, לא איסר, לכן אני מעשר במקומו הפרשת מעשרות. מביאה הגמרא, תנן התם, למדנו משנה, הנחתומים, אלה שאופים לחמים וכדומה, והם לוקחים חיטים וכמח מכאלה שלא נאמנים על המעשרות, הם לוקחים את זה בשביל למכור לחמים. עכשיו, אנחנו אומרים שהתבועה שהם קונים מאותם שלא נאמנים, יש עליה תורה דמי, אז אולי הנחתומים יצטרכו להפריש את כל המעשרות מחדש. בכל זאת, אומרת המשנה, לא חייבו אותם חכמים להפריש מעשר, הם לא צריכים להפריש מעשר שני. מעשר שני זה אחד מהמעשרות, שאת זה מפרישים עשירית מתוך כל היבול, ולוקחים את זה, אוכלים את זה בירושלים. לא חייבו אותם להפריש מעשר שני, אלא חייבו אותם רק שני דברים להפריש. תרומת מעשר וחלה. עכשיו צריך לדעת, נעשה סדר בעניין בקצרה. אדם שיש לו תבואה שגדלה, צריך להפריש, דבר ראשון, תרומה גדולה. מהתורה זה משהו. פרחיתה אחת פותרת את כל הערימה. רבנן תקנו עין בינונית 1/50. צריך להפריש 2% מתוך 100. אחרי זה יש הפרשת מעשר ראשון. אגב, התרומה הגדולה לפני שנעבור למעשר ראשון, אסור לאכול את זה. זה מותר לאכל רק לכהנים, אסור לבעל השדה לאכול, זה אסור באכילה. אחרי זה מפרישים מעשר ראשון, את זה נותנים ללוי. הלוי לוקח מהמעשר ראשון שהוא קיבל עשירית מזה, המעשר ראשון זה עשירית ממה שנשאר, הלוי לוקח עשירית ממה שהוא קיבל, שזה עשירית מעשירית, שזה אחד ממאה, מפריש תרומת מעשר וזה תרומה, זה גם כן אסור באכילה, רק לכהנים זה מותר באכילה, את זה הוא נותן לכהן. אחר כך, יש שנים שנותנים מעשר עני, ומחלקים את זה לעניים, עשירית ממה שנשאר, ויש שנים שנותנים מעשר שני, ומעלים את זה לירושלים ואוכלים בירושלים. זה לגבי מעשרות. עכשיו, אם בן אדם היה לו תבועה, שהוא נתן עליהם תרומת ומעשרות, והוא עשה מזה עיסה, אז הוא צריך גם להפריש חלה. החלה היא כמו תרומה גדולה, כמו תרומת מעשר, שהיא אסורה באכילה, מותר לאכול את זה רק לכהנים. אכן, כתוב שחכמים חייבו את אותו נחתום, את אותו אדם שיש לו קונדטוריה, קונדיטור, אותו אופה, שהוא לקח תבועה מאחד שאינו נאמן על המעשרות, תפריש רק שני דברים. תפריש תרומת מעשר, מה שלוי אמור להפריש מהמעשר ראשון שאתה אמור לתת לו, ורק חלה, אם עשית עיסה, תפריש חלה. שני הדברים האלה אסורים לך באכילה. שואלת הגמרא, תרומה גדולה הרי הוא גם היה אמור להפריש, כי הוא גם אסור לו לאכול תרומה גדולה. אז בישלמה תרומה גדולה לא חייבו לחכמים להפריש, למה? דתניא, ברייתא מאוד יסודית. הרי במסכת סוטה דף ממחה עמוד א' כתוב. מאיפה התחיל המושג הזה? שאדם שלוקח תבועה או פירות מאחד שאינו נאמן על המעשרות, המארץ מה שזה נקרא, צריך להפריש לחומרה מעשרות פעם נוספת. כי התבועה שהוא קיבל יש איזה שם של דמי זה נקרא. צריך להפריש לזה לחומרה מספק עוד פעם מעשרות. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה שיוחנן כהן גדול שלח שליחים והוא חיפש בין כל עם ישראל והוא גילה שיש הרבה כאלה שלא מפרישים מעשרות. לכן הוא תיקן שצריך להפריש אחד שלוקח יבול מזה שאינו נאמן על המעשרות, צריך להפריש דמי, צריך להפריש מעשרות לחומרה. אבל לפי ששלח בכל גבולי ישראל וראה שתרומה גדולה כן מפרישים, אין מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. אז את זה הוא לא ראה צורך לתקן, זאת אומרת באופן כללי, בכל מקום שאנחנו אומרים שפירות דמי צריך להפריש עליהם מעשרות פעם נוספת, מספק, זה רק מעשר. תרומה גדולה לא צריך להפריש. כי תרומה גדולה, כולם היו מפרישים באותו זמן, של יוחנן כהן גדול שהוא תיקן על הדמי. אז לכן לא צריך להפריש תרומה גדולה, כי זה ודאי כבר הפרישו. אבל, היו צריכים להפריש מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, אבל, בכל זאת, מכיוון שרוב עמי הארץ כן היו מעשרים, רק מיעוט לא היו מעשרים. בכל זאת הוא תיקן שיעשרו מספק. עכשיו, מהתורה הולכים אחרי הרוב. אם רוב עמי הארץ מעשרים, אז מהתורה הפירות האלה פטורים מתרומות ומעשרות. רק מה? הוא תיקן שבכל זאת ייתנו. מדי רבנן. אז מכיוון שזה רק מדי רבנן וזה רק מספק, אז אפשר להפריש את המעשר, ואם זה סוג של מעשר כזה, שזה מתנה ללוי כמו מעשר ראשון, או שזה מתנה לעני כמו מעשר עני, אתה יכול להגיד, אני הפרשתי את זה, את התבועה, תיקנתי את התבועה, עכשיו התבועה שלי כבר לא נחשבת טבל, זה לא נחשב כמו תבועה שלא הפרישו ממנה מעשרות, אבל את התבועה של מעשר ראשון ומעשר עני, כל אחד יכול לאכול. זה לא דווקא אני יכול לאכול את זה, או דווקא לוי יכול לאכול את זה. אז אני משאיר את זה אצלי, הפרשתי את זה, עכשיו התבועה שלי כבר לא טבל, היא לא דמי, אבל אני יכול בעצמי לאכול את המעשר ראשון ואת המעשר עני. אז יבוא איזה לוי ויגיד, שמה, זה מעשר ראשון שלי, תוכיח שההוא שקניתי ממנו את התבועה לא הפריש מעשר ראשון, תוכיח, אם זה אני, שההוא שקניתי ממנו את התבועה לא הפריש מעשר עני, הרי רוב עמי הארץ כן מעשרים, אז את זה אני יכול לעכב אצלי. המוצאים לחברו עליו הראיה, אתה רוצה לומר שההוא שלקחתי ממנו את התבועה לא הפריש מעשר ראשון, תוכיח, אתה רוצה להגיד שהוא לא הפריש מעשר עני, תוכיח, אבל כל זמן שאתה לא מוכיח, אני משאיר את זה אצלי וזה מותר. תרומת מעשר לעומת זאת, עשירית מתוך המעשר ראשון, הוא ודאי צריך לתת לכהן, כי הוא לא יכול לאכול את זה, אסור לאכול תרומת מעשר, חייב מיטה בידי שמיים. אז לכן את זה בכל מקרה הוא לא יכול להשאיר אצלו, אז הוא צריך לתת את זה לחומרה לכהן. אבל אל המעשר שני של דמי, למה פטורים? זה לא מוציא מחברו, אין פה אף אחד שמוציא את זה ממך, מה עושים עם מעשר שני? מעלים את זה לירושלים ואוכלים את זה שם. אז אם כן, נפרשו, שאותם נחתומים יפרישו, ונסקו, יעלו את זה לירושלים, ונחלינו בירושלים, שאכלו את זה שם, כרי, יש איסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים. הפסוק אומר, לא תוכל לאכול בשעריך, מדובר על מעשר שני גם כן. אז אם כן, איך מותר להם, לא, איך לנחתומים התירו, לא להפריש מעשר שני? למה אמרו להם, מספיק לכם להפריש תרומת מעשר והחלה? וחוץ מזה, מה הם מפסידים אם הם מפרישים תרומה, מעשר שני? הרי הם בעצמם יאכלו את זה בירושלים. תרצת הגמרא, הסיבה למה לא חייבו אותם להפריש מעשר שני, אמר אולה, מתוך שפרהדרין, הפקידים הללו, היו מתחלפים כל 12 חודש, הרי אמרנו, שזה פקידים לכאלה שמתחלפים כל 12 חודש. הם היו חובטים אותם כל 12 חודש, היו באים להקות בהם, דיינו, היו מקשיחים את המיסים שהם חייבים לשלם. והם גבו מהם עוד ועוד ועוד מיסים, ולא רק זה, עוד אומרים להם, מכרו בזול, מכרו בזול. הם עוד משלמים מיסים, ועוד צריכים למכור בזול, אז הם כמעט לא מרוויחים כלום. לכן, מכיוון שמעיקר דין תורה, כשאני לוקח יבול מאחד שלא נאמן על המעשרות, הרי רוב עמי הארץ, הכלל הוא שהם מעשרים. אז הולכים, אמורים ללכת מהתורה, מהתורה הרי הולכים אחרי הרוב, ואם כן התבואה שאני קיבלתי, היא מתוקנת. כי הולכים אחרי הרוב, אם נסתם אותו אחד, כן תיקן את התבואה. יפריש את כל התרומות ומעשרות, כדת וכדין. אלא מה? שחכמים תקנו להפריש בכל זאת. הנחתומים פטורים מלהפריש. למה? לא אטריכונו רבנן, מגלל שהם כל כך מפסידים, יש להם כל כך הרבה הפסדים, חכמים עליהם לא תקנו שהם צריכים להפריש מעשר שני. והם סומכים אחרי הרוב שרוב עמי הארץ מעשרים. והגמרא אומרת, מהי פרהדרין? פרהדרין הכוונה פורסי, הכוונה פקידים, פקידים של המלך. אז בכל אופן יוצא אם כן, שאותם נחתומים שמקבלים תבואה מעמי הארץ, מדין תורה זה מותר, כי רוב עמי הארץ שלא נאמנים על המעשרות, רוב עמי הארץ כן מעשרים. רק מיעוטם לא מעשרים, וחכמים תיקנו, שרבי יוחנן כהן גדול תיקן, שזה ייחשב דמי. אבל, מכיוון שזה מספק, אז מעשר ראשון ומעשר עני, הבן אדם מפריש, אבל הוא לא צריך לתת את זה לאף אחד, כי זה ספק אם הוא בכלל חייב. אז שההוא שרוצה לקחת את זה ממנו, הלוי או העני, יוכיח שהוא באמת צריך לתת את המעשרות האלה, ואז הוא יוכל לקבל את זה, אבל אין לו הוכחה, כי הרי רוב עמי הארץ כן מעשרים. מה עם תרומה גדולה? לא צריך להפריש. למה? כי תרומה גדולה, כולם היו מפרישים באותו זמן שתקנו על הדמי. הלאה, תרומת מעשר באמת צריך להפריש. חלה באמת צריך להפריש, כי זה חייב לאכל רק על ידי כהן. חיוב מיטה בידי שמיים לאכול מזה. ומה עם מעשר שני? מעשר שני, כל החיוב של מעשר שני זה רק מדי רבנן, כי הרי רוב עמי הארץ מעשרים, ומן הסתם הם גם כן נתנו מעשר שני. חכמים לא הטריחו את הנחתומים להפריש מעשר שני, כי גם ככה הם היו מאוד מאוד מפסידים כסף באותה תקופה, כי פקידי המלך היו מכבידים עליהם ומבקשים מהם הרבה כסף, עוד היו דורשים מהם למכור את הסחורה שלהם בזול, אז החכמים חסו על ממונם, ולכן הם פטרו אותם מלהפריש מעשר שני, ועד כאן דף ח'.